שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אנחנו בפרק מספר 98 של השור והדוב. אני גת מגידו, 20 שנה בשוק ההון. היום מנכלית ושותפה בבית ההשקעות פיננסה קפיטל, בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, והזמנתי היום את מודי שפריר, אלן מודי, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים של בנק הפועלים. אז ברוך הבא וטוב שאתה פה.
תודה על ההזמנה.
אתמול ככה שהתקשקשנו בוואטסאפ על איזה הכנה בסיסית, מינימלית, אז לקח, כתבתי לאלן. יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, מאינפלציה בישראל, תוצר, מה יעשה בנק ישראל, מה קורה עם הכלכלה פה, ובארצות הברית, ברוך השם טראמפ, הורדות דירוג.
לא חסר.
לא חסר, אז אנחנו פשוט פלואו, אנחנו נצא לדרך וננסה לחסות... על כמה שיותר, אם בא לך להתחיל, ישראל או ארצות הברית?
כן, בוא נתחיל בישראל.
נתחיל מישראל. קודם כל, אני מאוד אשמח, תגיד מילה על עצמך.
אוקיי.
בסוף אתה מחזיק תפקיד משמעותי בבנק הפועלים. לפני זה, עשית תפקיד דומה בבנק מזרחי. אז קצת תספר, מאזינים אוהבים לדעת מי נמצא מולם.
מודי שפריר, גר בתל אביב, נשוי באושר, אבא לשלושה, זה הדבר הכי חשוב, דבר ראשון. בעבודה, אז אני, כן, אני כרגע אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים. בדיוק 3 שנים תאמתי סוגר בתפקיד. לפני זה הייתי אסטרטג ראשי של בנק מזרחי. לפני כן עבדתי בחברת ברוקראז' איילס ברוקר, גם בתור הכלכלן שלהם. לפני כן הייתי מנהל השקעות בדש, בזמנו שהיה את המותג דש, בקרנות נאמנות, בתחום האג"ח המדינה. שם בעצם נחשפתי לכל עולם המקרו, ושם התחילה האהבה שלי למקרו. וזהו, בדיוק דיברנו על זה בהתחלה, התחלתי דרכי בשוק ההון, בכלל בתור משווק ואנליסט של קרנות נאמנות.
הנתון המטלטל שלא יודעים על המקרואיסט הדגול.
כן, התחלתי בשיווק.
התחלתי התגלגלות של קריירה.
ככה נכנסתי לדרך, האמת היא שסיימתי, זה מצחיק, אבל שאני סיימתי את הלימודים בדרך כלל בין היתר, אני גם מרצה עכשיו במכללה למינהל קורס פעם בשנה כלכלת ישראל, וזה מזכיר לי, כי כשאני סיימתי את האוניברסיטה, אז לא ידעתי בגדול מה אני רוצה לעשות, למדתי כלכלה ופסיכולוגיה, ואז היה את השנים המאוד טובות של שוק ההון, זה היה בשנת 2005-2006, חזרתי, טיילתי במזרח, וחזרתי עם הטיול, ואמרתי, טוב, בוא ננסה דרכי בשוק ההון, לפני זה בחיים לא קניתי מניה, אבל אמרתי, בוא ננסה, ואמרתי, יאללה, אני רוצה להיות אנליסט, זה נראה לי מגניב. ואז אמרו לי, תקשיב, עם כל הכבוד לציונים טובים וכדומה, אתה לא יכול להיכנס בתור אנליסט, בוא תיכנס בתור משווק, ותתחיל את דרכך ככה, וככה התחלתי.
גדול. אתה יודע, רגע לפני שדבר על התכלס, איך אתה תופס בכלל תפקיד של מקרואיסט, של כלכלן? אתה יודע, בסוף אתם, למי שפחות אולי חי את זה, אנשים בעמדה שלך, בסופו של דבר, יש להם, צריכים כל הזמן להגיד את דעתם, ובעצם לייצר הערכות. ותמיד אנחנו נורא מרגישים עכשיו שאי הוודאות מאוד גדולה, אבל בתכלס אי הוודאות היא דבר שהוא מאוד בסיסי וקיים נכון. בעבודה שלנו ובחיים בכלל. ואתה בתפקיד שכל הזמן נושאים אליך את המבט ואת האוזן.
כן.
כדי שתגיד, מה אתה חושב שיהיה?
נכון, ויש בזה הרבה אתגר, והרבה משמעות. אני ספציפית, בגלל שבעברי גם הייתי מנהל השקעות בתחום האג"ח, ובגלל ששכרתי, ובגלל שאני יודע שאת מנהלי ההשקעות מעניין לא רק המאקרו מלמעלה, גם התכלס, מה שנקרא, גם איפה להשקיע, אז בסקירות שאני כותב, וכשמדבר עם לקוחות, אני משתדל לעשות את זה בגדול חצי-חצי. חצי לדבר על המאקרו מלמעלה, אבל תכלס להעביר את זה בסופו של דבר למצות השקעה. עכשיו, ברור שלאורך ההיסטוריה, יש הרבה פעמים צודקים, הרבה פעמים טועים, אבל גם כשטועים, צריכים להסביר למה ואיפה הייתה, וצריכים להראות קו מחשבה. ומה מוביל למסקנה, לא סתם לזרוק מסקנות או המלצות השקעה, ולאורך ההיסטוריה, המטרה היא כמובן לצדוק יותר מאשר לטעות.
לגמרי.
אבל כן, זה לא פשוט הנושא הזה, אבל זה חלק מהאתגר וחלק מהחוויה בתפקיד.
ואתה מרגיש ש... יש בזה... אני יכולה להעיד על עצמי שיש משהו בהתפתחות המקצועית שלנו, כן, שהמקצוע, שיותר ויותר, פתאום גם הדברים נראים, גם כשהם הכי לא ברורים, הרבה יותר קל לנו לתקשר אותם.
כן.
כי יש איזה סקילס כזה שמתפתח, גם עם היכולת דרך אגב לחוות את זה שאנחנו לפעמים, אגב, לא יודעים, ובתוך הנתונים מייצרים, מנסים לייצר איזו הערכה, אבל היכולת שלנו כאנשי מקצוע, להכיל את זה שאנחנו אולי בדיעבד נטעה, אולי נגיד משהו, נכון. שבאותה נקודה חשבנו שהוא ההסתברות הכי גבוהה, הוא התרחיש המרכזי, זה לא מה שיקרה.
נכון, לחלוטין, אני חושב שבמקצוע הזה, אחד, לא בושה להגיד אני לא יודע, כל דבר בחיים, אבל גם במקצוע הזה, וכמובן לא יודע, ובשאיפה אני אלמד את זה, ושתיים, לא להיות יהיר, כי יהירות במקצוע הזה, לא משנה אם זה אסטרטג, מנהל השקעות ראשי, מנהל השקעות משני, אנליסט, להיות יהיר בשוק ההון זה הדבר הכי גרוע שיש.
כן, אני תמיד צוחקת על זה שלפעמים אתה קורא כל מיני ציטוטים או סקירות, בוא נניח רק מבנקים זרים, שאומרים שבחלק הזה של השנה היו ירידות, ובחלק הבא היו עליות, ותמיד אני אומרת, אוקיי,
כן, מאיפה?
למה?
בדיוק.
ואז קורה הפוך.
כן, כן, אני אתך לחלוטין.
השווקים מלמדים אותנו כל הזמן שיעורים.
לגמרי.
כן. טוב, אז בוא נדבר קצת באמת על מדינתנו היפה. היו לאחרונה מגוון נתונים כלכליים, אולי נתחיל דווקא עם המדד, עם מדד המחירים לצרכן האחרון, שלמי שפספס, הפתיע למעלה, עלה ב-1.1 אחוזים, שזה מדד, אומנם מדד אפריל הוא עונתית גבוה, אבל לא ציפו לכזה מספר, הפתיע לדעתי, התחזיות היו, תזכיר לי, הממוצע היה...
השוק היה ב-0.55, שכר חזאים היו בין 0.5 ל-0.7 בערך.
כן, ובעצם הטעות המרכזית שהייתה, או ההפתעה המרכזית, אני אומרת טעות בהקשר של טעות בחיזוי, אבל בפועל ההפתעה במדד הגיעה בעיקר קצת פלשבק של שנה שעברה, מסעיף מחירי טיסות, נכון. שבעצם קפץ, ו... הרבה אומרים היום, אוקיי, זה סעיף רעש, במאי זה ירד. איך אתה תופס את האווירה האינפלציונית בישראל?
אוקיי, אז נכון שזה סעיף שהוא רועש מאוד ובאות נודעתי, מרגע שהלמ"ס שינתה את אופן המדידה שלה בספטמבר 2023, יצא מזל רעש, שזה גם יצא ממש לפני תחילת המלחמה, שהוסיף עוד רעש לכל הסיפור הזה, אבל כל מי שאומר, רגע, זה סעיף רועש ואין באמת אינפלציה, אז היה צריך להגיד את אותו הדבר בחודשים לפני, בחודשי החורף והסתיו, שהמחירים ירדו בצורה חדה. ואני לא זוכר הרבה אנשים שמדברים עכשיו שאין אינפלציה, שאמרו, אתם רואים, ירד בצורה חדה, זה לא באמת שאין אינפלציה, הייתה ירידה בגלל מחירת טיסות. מה אני בא להגיד בשורה התחתונה? אני אומר שהאופן שיטת המדידה החדשה של הלמ"ס, גורמת לכך שמחירי הטיסות, דרך אגב זה ממש אופן הצריכה וזה הגיוני, כי הלמ"ס מודדת עכשיו את המחירים לפי המועד הצריכה, ואנחנו יודעים שכל מי שטס לחו"ל יודע, שבדרך כלל מנובמבר המחירים מתחילים לרדת, כל חודשי החורף מחירים יחסית נמוכים, מתחילים טיפה לעלות במרץ, בעיקר באפריל עולים, נכון, אחרי זה במאי, אחרי פסח הם יורדים, וחודש יוני תצפי לעלייה, חודש יולי לעוד יותר עלייה, חודש אוגוסט לשיא המחירים, ואחרי זה ירד חזרה מספטמבר, אוקטובר וכדומה. העלייה עכשיו, זה באמת הייתה עלייה חדה, אבל היא בסך הכל הגיעה כתיקון לירידה מאוד חדה בחודשי החורף והסתיו. בוא ניקח את סיכום ששתו מחודש אוקטובר, מחודש אוקטובר 2024 עד אפריל 2025, בכמה מחירים עלו? ב-1.3 אחוז.
מחירי הטיסות.
מחירי הטיסות. זאת אומרת, זה לא נכון לבוא ולהגיד, המדד האחרון, אין באמת אינפלציה פה בישראל, כי זה הכל טיסות, זה פשוט לא נכון, כי זה עוד פעם, זה ירד לפני כן. נכון שזה עלה מאוד בחדות עכשיו בחודש אפריל, אבל שוב תיקון, מעבר לכך שמסתכלים על האינפלציה בישראל, רואים שזה ממש לא רק מחירת טיסות, רואים את אינפלציית השירותים לדוגמה. אינפלציית השירותים עלתה בשנה האחרונה ב-4.2 אחוז, קצב עלייה הכי חד מאז ספטמבר 2023.
מה היא כוללת? בואו רגע...
אינפלציית שירותים זה בעצם כל מה שאנחנו צורכי שירותים, בין אם זה שירותי חינוך, ארוחות במסעדות, תספורות, שכירות בין היתר. אוקיי, שכירות גם כן, אחד הדברים, שכירות מה יצא פה. שכירות בתחילת המלחמה ירדה בצורה חדה יחסית, או קצב עלייה מאוד מאוד התמתן, אפילו ירד. כי היו הרבה בעלי דירות שבצדק באו והורידו מחירים לחברה צעירים המילואים ניקיים, ובאמת היה מאוד מאוד התפתן, אבל עכשיו יש סוג של פיצוי, ועכשיו המחירים עולים בשנה האחרונה בקצבים של יותר מ-4%. וזאת אינפלציה, וזה לא קשור בכלל למחירי השכירות, מחירי הטיסות, הדבר הזה. ולכן, בשורה התחתונה, האינפלציה בישראל בשנה האחרונה 3.6%, הושפעה דרך אגב גם מהממשלה, אוקיי? מה זה הממשלה?
כמה עדיין יש מהממשלה?
אז יש בערך, עוד פעם,
הממשלה אמרו בינואר 0.8, אם אני זוכרת נכון.
זה, יש ויכוח, אני חושב שקצת פחות, בנק ישראל חושב שקצת יותר, שורה התחתונה, הממשלה באזור 0.6, לפי החישובים של בנק ישראל, זאת אומרת 0.6-0.7, זאת אומרת, תקחי את המדד ללא השפעות ממשלה, פירות וירקות ואנרגיה, אז עלייה של 2.9% בשנה האחרונה.
זה קצת לא, אני חייבת לומר שזה קצת לא כצעקתה לכזו שנה, עם כל הדיבורים על בעיות בשרשראות ההספקה, על הדוגמה נכון. שאני חוזרת עליה, שבנק ישראל עומד במסיבת עיתונאים ומסביר, נגיד, תחשבו שיש תפוז אחד במשק, אם אני אוריד עכשיו ריבית, אני רק אגרום לכולם לרוץ אחרי התפוז האחד הזה, ואני אגרום לאינפלציה.
נכון, אבל בגדול, דרך אגב, הנגיד צדק כל הזמן, כי בחצי שנה האחרונה היו הרבה קולות בשוק, שבאו ואמרו על הנגיד, אתה לא, אתה צריך להוריד את הריבית, אתה צריך להוריד את הריבית, ואמר, לא, אני לא מתכוון להוריד כרגע את הריבית, כי האינפלציה עדיין גבוהה, כי האינפלציה מעל היעד, כי עוד פעם אני מדגיש, זה לא רק טיסות, זה לא רק ממשלה, זה אינפלציית שירותים ובכלל, כי יש כאן ביקושים עוטפים על פני צה, אפשר לדבר על זה תכף, וגם בענייני הצמיחה וכדומה, וכל עוד גם היעד יציבות מחירים של בנק ישראל זה בין 1% ל-3%, אז איך בנק ישראל יכול בכלל לחשוב על להוריד את הריבית עם האינפלציה מעל היעד? להפך, במצב עולם אחר לכאורה היה צריך לחשוב על העלאת ריבית. לא חושב על זה עכשיו ובצדק, אבל אני אומר תיאורטית. ולכן, אפשר לדבר גם על ריבית בנק ישראל, אבל יש לזה כמובן השלכות על הריבית.
אבל כשאתה מסתכל, כשאתה מדבר כל הזמן על 12 חודשים אחורה, אם אתה סובב את הראש קדימה, אתה רואה כבר חודשיים שציפיות האינפלציה, אלה שנגזרות מאגרות חוב, אגרת חוב ממשלתית שקלית, לעומת הריבית של אגרת חוב ממשלתית צמודה, נגזרים שם פערי האינפלציה, ואנחנו רואים, והיום, עוד אחרי המדד הגבוה הזה של אפריל, אנחנו רואים מספרים של פחות מ2%.
ומי אמר שהשוק צודק?
תדע, זה שאלה פילוסופית טובה, אבל אנחנו גם לא יכולים לזלזל בו.
נכון, אבל אני אגיד לך כמה דברים בהקשר לזה. לא סתם שאלתי את זה. תראי, דבר ראשון, השוק טעה בגדול בחודשים האחרונים. מה זה טעה בגדול? אנחנו רואים את הציפיות איפה הן נמצאות, אנחנו רואים מי שקנה את האגרות חוב צמודות, עד כמה ירוויח יותר מאגרות החוב השקליות. אני יכול להגיד לך שמדדי מרץ ואפריל, יש אפשר לסחור גם את אגרות החוב הצמודות דרך שוק האג"ח הממשלתי, ואפשר לסחור את זה גם over the counter, זאת אומרת בחוזים, בחוזי אינפלציה. מדדי מרץ ואפריל ביחד, השוק שהיו ב-1.6% במצטבר עלה. כמה השוק שכר את מדדי מרץ ואפריל ביחד, יודעת?
משמעותית פחות.
0.88.
כן.
זאת אומרת, השוק, בפועל האינפלציה במרץ ואפריל, עלתה פי 2 כמעט ממה שהשוק חזה. זאת אומרת, השוק טעה בגדול. ומה בגדול, נגיד,
ברומר? בדרך אגב, אפשר לטעון שהפער הזה הוא מחירי הטיסות.
אז זה לא, אז העניין,
כי בעצם
שזה לא רק מחירי הטיסות. זה לא רק, זה היה גם עוד דברים אחרים. ומחירי הטיסות גם, עוד פעם, הורידו את המדדים לפני זה, וגם שנה שעברה לו. כמובן שמחירי הטיסות ספציפית באפריל זה היה, אבל עדיין אני אומר, שורה תחתונה, השוק טעה. עכשיו, מה נגיד בנק ישראל כל הזמן בא ואומר, ואפשר להתווכח אותו או לא? תראי, בנק מרכזי, מה שאנחנו לומדים, ומה שלומדים בכלכלה הבסיסית, וזה נכון שבנק מרכזי תמיד צריך להסתכל קדימה, כמו שאת אמרת. תסתכל על מה אתה חושב שיהיה קדימה בעתיד, ובהתאם לזה תנקוט במדינות מוניטרית forward looking. אבל עזבי רגע את בנק ישראל, מה אומר הפט כל הזמן?
הפט אומר,
מה זה דאטה דיפנדנט?
הם בגדול תלו את הנעליים, הם אומרים, אנחנו, התפקידנו של להסתכל קדימה,
לא רלוונטי, ואיפה אנחנו מסתכלים?
אחורה,
יפה.
כן, אבל זה, אז
עקי, אבל זה מה שהפד אומר. מה הבנק? עכשיו, הפד אומר את זה, תקשיבו, אני עושה דאטה דיפנדנט, זאת אומרת, אני לא מסתכל קדימה, עכשיו, אני מסתכל אחורה, אחד, כי טעיתי בגדול ב-2021 ו-2022, שתיים, יש כזור כל כך הרבה ודאות, עם טראמפ ועם המכסים, ומה השלכות שזה על האינפלציה, שאנחנו לא יכולים לנתח כרגע את זה באמת, מה יקרה, ולכן, עכשיו הוא אומר, כל עוד המצב של הכלכלה בסדר, בארצות הברית, ברמת התעסוקה היא בסדר, והכלכלה צמיחה בסדר, והכל בסדר, אז אני לא צריך למר להוריד את הריבית, אני מסתכל אחורה. מה בנק ישראל בא ואומר? נגיד ירון, והוא אומר את זה בריש גלי, ובצדק, אני חושב שבצדק דרך אגב. הוא אומר, תקשיב, אם הפד הוא דאטה דיפנדנט ומסתכל אחורה, אז מי אני שבעת הנוכחית אני לא אסתכל אחורה, כי תיקחו את כל האי-וודאות שבעולם, תוסיפו לזה את כל הטירוף שקורה כאן במדינת ישראל, פוליטי, גיאופוליטי, כל ההשלכות, אני לא יכול לבוא ולנקוט ופרמת סיכון גבוהה, ושגרם לי חלשות השקל בזמנו עכשיו כבר פחות. אומר, אני לא יכול לנקוט במדיניות שהיא מרחיבה, כל עוד יש את האי-וודאות הזאת, וכל עוד האינפלציה מעל היעד, וכל עוד תכלס מצב הכלכלה, כאן הביקושים, עוד פעם יש כאן בעיה של היצע, אבל ברמת הביקוש, וזה הדוגמה של התפוז שהוא נותן. אז הנגיד מסתכל, ואני חושב שבצדק כרגע את האמת היא, בעיקר אחור ולא קדימה, וכל מי שבא ואמר, לא, הנגיד צריכים להוריד את הריבית ברבעון הראשון, ברבעון השני וכדומה, בסופו של דבר הוא טעה, והנגיד צדק. בנק ישראל מדבר, כן. ועדה מוניטרית, שהם כרגע זהירים יותר, כי עדיין יש סביבת אינפלציה פה, נכון. בואי, סביבת אינפלציה תתמתן. אני מניח שלקראת חודשי הקיץ תיכנס ליעד, העיר עובר עיר. מה שיאפשר לבנק ישראל בעתיד להוריד את הריבית, אבל הוא לא צריך למהר כרגע כל כך, שורה תחתונה.
כן, תראה, אני מודה שבעיניי זה מאוד ברור שאם הפד היה מתחיל להוריד ריבית, אז בנק ישראל כנראה היה לו קומפורט אולי להתחיל, גם לא עכשיו מדברים על הפחתות מאוד גדולות, להתחיל, פה רבע, פה רבע.
דרך אגב, גם פה צריך לקחת בחשבון שהריבית לא תחזור, אלא אם כן אנחנו נכנס למיתון גלובלי, משמעותי, דיסאינפלציה, הרבה, הריביות כנראה לא יחזרו לרמות הנמוכות שהיו בעשור הקודם.
דרך אגב, אני אמיתי לא חושבת שזה גם המקום הנכון שלהם. נכון. בסופו של דבר, אפילו ברמת צדק חברתי, איזו סיבה יש שאדם ששם כסף בפיקדון בבנק, לא יקבל עליו ריבית.
נכון,
זאת אומרת, למה הכסף, למה צריך לכפות על הציבור שאת שווי כל כך נמוך לכסף שלו?
נכון.
זה בסופו של המשמעות של הדבר הזה, עם כל האהבה לריבית אפס וכל הנכסים המסוכנים עולים, אז אני מסכימה. זה גם לא באמת מקום כלכלי ניטרלי ונורמלי. דרך אגב, יש גם משהו טוב במבחן הזה של להחזיק ריביות כל כך גבוהות לאורך זמן, כי כולנו הרי חשבנו ש5.5% ריבית יפד במשך זמן יחסית ממושך, עכשיו זה כבר 4.5%, אבל זה עדיין רמות גבוהות, לא יאפשר לכלכלה להתנהל. ואנחנו רואים שבינתיים לפחות כן, גם לזה יש כל מיני סיבות, אבל זה לא שביר כמו שאולי היינו מנחשים. אני רוצה רגע לשאול עוד משהו לגבי בנק ישראל, אתה יודע, ובכלל, גם הפד, למרות שעוד רגע נדבר גם על ארצות הברית, בסופו של דבר, כמו שאמרת, הפד מאוד טעה אחרי הקורונה, אמר, אינפלציה היא זמנית, ואז הוא הבין שהוא חייב לפעול כדי להוריד אותה, והתחיל לעלות ריבית באמת הכי מהר בהיסטוריה, אבל הם גם טועים לצד השני, ובאופן כללי, הם כלכלנים, ויש איזושהי שמרנות, וגם צריך להבין, בסוף אני יכולה להעביר הרבה ביקורת על חברות הדירוג, או על החלטות ריבית כאלה ואחרות, בסוף הם אלה שנוסעים על הכתפיים, נכון. כלכלה, אוקיי? ובמקרה של הפט, כלכלה עולמית אפילו, ככה שבאמת שגודל האירוע הוא מאוד גדול. אנחנו כולנו יכולים לתת להם עצות מהצד, כי מה אכפת לנו זה בדיוק, זה בחינם, יש מיקרופון, מה, או דף לכתוב עליו, הכל טוב. אבל במהות, העניין הזה של כל הזמן להסתכל אחורה, העניין הזה גם של, תסתכלו על ההיסטוריה, אתם רוב הזמן מאחרים, אוקיי? ובסוף כן יש מחיר, גם ללחכות יותר מדי, שפר, עוד לא רואים שמישהו משלם אותו, אבל הוא כן עלול להגיע. חושבת שכן צריך לקחת גם את זה בחשבון, ואפשר רגע שנייה לעשות דיגין לתוך נניח נתוני התוצר בישראל, אוקיי? היה פורסם השבוע, 3.4% צמיחת תוצר ברבעון הראשון, אם תחדד אותי, הקצב השנתי הוא 1.8?
מה זה הקצב השנתי?
הקצב השנתי כאילו החזוי, שנגזר מה... לא, 1.8 הוא היה בעצם 12 חודשים אחורה עם הרבעונים הקודמים, נכון. מה התחזית כרגע קדימה על הצמיחה של ישראל? כאילו ראינו כל הזמן זה יורד, היה מעל 3, וזה הולך ככה דרומה.
אוקיי. דבר ראשון, רק הערה לגבי הבנקים מרכזיים, ברור שבדרך כלל הבנקים מרכזיים מסתכלים קדימה. אני אומר, עכשיו הם נמצאים בסיטואציה מיוחדת שמסתכלים בעיקר אחורה, והם אומרים, כרגע אנחנו גם רואים בנתונים שאנחנו מסתכלים עליהם, בין אם זה בישראל או בין אם זה בארצות הברית, אומרים שנתונים שלא מצריכים איתנו לפעול מהר, אנחנו רמת ריבית בסדר, אנחנו באיקון. אנחנו גם לא מעלים ריבית, אבל אנחנו גם כרגע לא צריכים להוריד את הריבית. בוא נדבר על התוצר בישראל, בהקשר לאינפלציה. אז אמרנו, האינפלציה בשנה האחרונה, תראה, האינפלציה במלחמה, וזה רלוונטי, פשוט אני אומר את זה לגבי התוצר, הייתה ב-U-shape, אוקיי? מה זה ה-U-shape שקרה באינפלציה? בהתחלה היא ירדה מאוד, ואחרי זה היא עלתה. למה בהתחלה היא ירדה מאוד? כי בהתחלה, ברבעון האחרון של 2023, הייתה פגיעה משמעותית מאוד, גם בביקוש וגם בהיצע, אבל הפגיעה בביקושים הייתה הרבה יותר משמעותית, ולכן האינפלציה ירדה. אבל מאפריל 2024, אוקיי, ממש שנה, אנחנו רואים שבעולם האינפלציה מתמתנת, ובישראל מנגד זה ה-U-shape, ה-U, האינפלציה מאיצה, כאן האיצה בשנה האחרונה, שוב, הצעה די רוחבית כמעט. והדבר הזה נבע בגלל שהביקושים בישראל היו טובים עדיין, הצריכה הפרטית ב-2024, גם בשנת מלחמה, הייתה בסך הכל טובה, קרוב ל-4%, דרך אגב, בין היתר, בגלל שאנשים פחות עשו לחול, בין היתר בגלל התפיחות של הממשלה למילואים ניקים, בין היתר בגלל ההוצאות כסף של הממשלה, ובין היתר בגלל שאנחנו כישראלים עם שאוהב לצרוך, וכשרע לנו, וכשיש לנו את האפשרות, אז אנחנו צורכים. אנחנו שונים מאוד נגיד ביפנים מהבחינה הזאת. והייתה בעיה בעצה, עצה של עצה טיסות, עלויות הובלה מאוד יקרות, חרם טורקי, עצה בעיקר, בעיקר עצה בשוק העבודה. עשרות אלפי מילואימניקים שמגויסים, עכשיו עוד יותר זה מגדילים את זה, פלוס עובדים פלסטינאים שלא קיימים, שלא מגיעים יותר לישראל, והדבר הזה פגע בהיצע עובדים, ואנחנו עם שוק עבודה מאוד מאוד אדוק פה, אוקיי? ביקוש עובדים מאוד מאוד גדול, דרך אגב, לא בהייטק, בלואו-טק, במקצועות הלואו-טק, בצווארון הכחול. והדבר הזה גם השפיע, מה שסיפרתי עכשיו על האינפלציה, זה גם אותו דבר השפיע על התמ"ג, על הצמיחה. אז הצמיחה ב-2024 הייתה קרוב לאפס, צמיחה מאוד נמוכה, אוקיי? בעיקר בגלל אותם בעיות בהיצע. 2025, אנחנו פותחים עכשיו, אתה סך כל רבעון טוב, זה 3.4% צמיחה, אם תנטרלי את הירידה בצריכה הפרטית, שהייתה טכנית, כי זה בעצם היה...
הקדמות של רכישות...
הקדמות רכישות רחבים ל-Q4, על חשבון Q1, תכלס תנטרלי את זה, הצמיחה הייתה אפילו מעל, לכאורה מעל 5%.
שזה פה. בעצם קרה כי אנשים קנו, שרצו לקנות רכבים, פשוט הקדימו את זה בגלל עליית המע"מ.
בדיוק, בדיוק. גם עליית המע"מ, אבל יותר מזה עליית המכסים על המיסים והמכסים על הרכבים. זאת אומרת, רבעון ראשון סך כל הצמיחה כאן בסדר גמור, הצפי כרגע של בנק ישראל, ואני די מסכים איתו, בגדול עוד פעם זה מאוד תלוי גם בהתפתחות הגיאופוליטיות וכדומה, אבל באזור צמיחה של 3.5% בשנת 2025, שזה בערך קצב הצמיחה הפוטנציאלי של ישראל. עכשיו, זה מצד אחד טוב, מצד שני, יש לנו עדיין פיגור כשנתיים שבקושי צמחנו, בגלל המלחמה. אבל,
נניח בקורונה, כשיצאנו מזה, אז קפצנו
בתקפיצה. נכון.
כאילו פה אין כזה ריבאונד.
נכון, נכון, כי עדיין צער...
קודם כל המלחמה עדיין מתקיימת, מילואים נקים עדיין און אנוף במילואים.
בדיוק.
כן.
אז, ויש גם את הגזרות שהאוצר נקט בהם, כי לא היה ברירה, כי צריכים היה להוריד את החובות קצת.
כן.
שזה גם, דרך אגב, אחד הדברים שמתנו את האינפלציה, אני מניח בהמשך, זה העובדה שזה טיפה ימתן את הביקושים, שהיו סך כל חזקים, גם יותר טסים לחול, גם הממשלה פחות, היא עדיין תומכת, אבל פחות, וכל הדברים האלה קצת ימתנו את הביקושים, ואמור קצת למתן את האינפלציה, הדבר הזה, בהמשך גם.
כן. אגב, נגענו קודם קצת בעניין של הפועלים וכולי, היום כבר נראה שסך הכל אין כבר בעיה, אין מחסור של...
איפה?
באתרי הבנייה. לפחות ממה שהקבלנים אומרים כבר כמה חודשים, הם אומרים שאפילו, היה מישהו שאפילו אמר לי שיש עודף בחברות כוח אדם שמציעות עובדים זרים, כי בגלל ה...
אז תראי, בענף הבנייה באמת רואים פחות בעיה, גם רואים את זה למנתוני המקרו, גם יש יותר ישראלים שהתחילו לעבוד בענף הבנייה, וגם יש גידול בעובדים זרים שמגיעים פה לישראל, אבל אותם עובדים ישראלים שהלכו לעבוד בענף הבנייה, הם באו על חשבון... אותם עובדים ישראלים שעובדים במקצועות הלואו-טק, הצווארון הכחול האחרים, פלוס עוד כל עשרות אלפי המילואימניקים, זאת אומרת, במקצועות, בלואו-טק, מה שנקרא, הביקוש עובדים הוא גבוה.
ובפועל, ככל שיש פחות בעיית כרגע של, של זאת אומרת, אתרי הבנייה עובדים, בקפסיטי מלאה, אז בעצם אנחנו גם רואים את זה בנתונים, שיש בעצם, תהיה עלייה בגמרים, ואני שואלת את זה גם בהקשר של רכיב הדיור במדד, כי אנחנו רואים עלייה בסחירויות, ומצד שני, אם ייכנסו יותר דירות לשוק, זה גם יכול לתמוך בסיפור של מחירי הדיור אולי, וגם ברכיב הדיור, אתה
כן,
רואה?
כן, אז תראי, בהתחלות הבנייה היו רק עלו ברבעון האחרון של 2024, לפני זה היו ברמה מאוד נמוכה, גם התחלות הבנייה וגם גמר הבנייה, כן, יש צפיות, פעם לא יודע מנתוני הרבעון הראשון, אבל בגדול יש צפי לגידול מחדש, עדיין לא במספרים ש... עוד פעם, אנחנו בפיגורים, עדיין לא במספרים שאמורים באמת להשפיע בצורה מהותית, מהותית על השוק, אבל כן, זה אמור בין היתר למתן קצת את קצב עליית מחירי הדירות, גם הביקושים טיפה מתמתנים, אז זה אמור למתן את קצב עליית מחירי הדירות. לגבי מחירי הסחירויות, עוד פעם, קצת פנגנון שונה, קצת בפיגור, יש הרבה מאוד גם כן, צריך להסתכל על דירות גמר בנייה נטו, בגלל שהרבה הורסים עכשיו במסגרת התחדשות עירונית, אז יש הרבה מאוד גמר בנייה נטו יחסית נמוך, וגמר בנייה נטו נמוך, זה אומר שעדיין זה תומך בעליית מחירי הסחירות קדימה.
אוקיי. מה עוד אפשר ללמוד מהנתונים? מבחינת... הדינמיקה העסקית באולי נתוני הייטק, זאת אומרת, איפה, גם ברמה של דגלונים אדומים, אבל גם במקומות של, של נתונים שמעידים על עתיד ורוד.
טוב, אז אני אגיד לך כמה דברים. אני ממשיל את כלכלת ישראל הרבה לרכב שנוסע, אוקיי? והרכב שנוסע, יש לו מנוע מאוד מאוד חזק. של המנוע החזק מאוד קוראים במגזר העסקי בגדול, אוקיי? המגזר העסקי כאן בישראל הוא מאוד חזק. בין אם זה שוק הנדלן, בין אם זה הייטק, בין אם זה הביקוש הצריכה הפרטית, בין אם זה המערכת הבנקאית. המגזר העסקי כאן בישראל חזק. עכשיו, המגזר העסקי, הפגוש של הרכב נפגע בשנתיים וחצי האחרונות, כל הבלגן המשפטי ואחרי זה כל המלחמה, אבל זה לא פגע בבנוע כל כך. זאת אומרת, הרכב עדיין ממשיך לנסוע וממשיך לנסוע יפה, באופן יחסי, כן, הפגוש נפגע. למנוע הזה יש פוטנציאל מאוד מאוד גדול קדימה, בהנחה וכל הפוליטיקה והגיאופוליטיקה הפסיקו להפריע למגזר העסקי לעבוד, כי כרגע מפריעים לו לעבוד בשנתיים וחצי האחרונות. הפסיקו להפריע, המנוע הזה ייסע יותר מהר וייסע יותר טוב, וזה משהו שהוא מרכיב מהותי כאן בישראל, ומשהו מאוד חשוב. הייתי עכשיו לא מזמן חזרתי מסבב פגישות עם משקיעים בלונדון, קרנות גידור וכדומה, אז חלק מהם אמרו לי, תקשיבו, לישראל יש בדיוק מה שהעולם צריך כרגע, תחשבו על זה. ברמת הייצוא יש לנו ייצוא ביטחוני, אוקיי? ויש לנו ייצוא הייטק, שספציפיק צייבר, אנחנו טיפה יותר חלשים, אבל מניח שגם כאן מקווה שנסגור את הפער, אבל ישראל יש פוטנציאל מאוד מאוד גדול, בהנחה והדברים לא יפריעו למגזר העסקי לעבוד. זה בטווח של השנים הקרובות. טווח הארוך, יש סיפור אחר, שיש כאן שילוב של אוכלוסיות שעובדות פחות בשוק העבודה, שהמאזן הדמוגרפי שלהם עולה, שזה אתגרים מאוד משמעותיים לטווח הארוך, שחייבים לפתור אותם, בין אם זה שוויון בנטל, או בין אם זה דברים אחרים, אבל אלה אתגרים יותר ארוכי טווח.
מסתכלים על יחס על מצב החוב, ועל העמידה ביעד הגירעון, אז היה פרסום של נתוני גביית מיסים, הכנסות המדינה של מרץ, ואז אם אתה מסתכל על הרבעון הראשון, אתה רואה יעד הגירעון ב-4.9%, איך אתה רואה את זה קדימה?
תראי, אם לא הייתה עכשיו את ההרחבה של המלחמה והגיוס של עשרות אלפי מילואימניקים, אז המצב היה אמור להמשיך להשתפר וממשיך להיות טוב. כרגע אני חושש, וגם משיחות שלי עם גורמים, זה נראה חשש שככל שהמבצע יתארך, אוקיי, הדבר הזה יעלה בסופו של דבר לפתוח תקציב המדינה, ויעד גירעון יותר גבוה. אבל שוב, זה כאן נכנס כאן שיקולים גיאופוליטיים שאין לי תשובה עליהם.
כן, ברור. במיוחד אחרי המסע של טראמפ פה במזרח התיכון, שאני מודה שאני נשארתי אחריו עם סימן שאלה מסתובב לי מעל הראש, אני לא...
אפרופו דרך אגב ישראל, אתגרים ארוכי טווח, אז פתאום ארצות הברית לא הידידה הכי קרובה של ישראל במזרח התיכון, או שיש הידידות אחרות פה במזרח התיכון, יש כאן... זה בעייתי, זה בעייתי מאוד הסיפור הזה.
כן, אני יודע שאני, כאילו לא הצלחתי עוד להסיק מסקנה עם המשמעות של המהלכים האלה של טראמפ, הם פחות אנחנו, אני אגב ממש לא בטוחה, אבל...
אני לצערי, זה אומר שאם אנחנו, עוד פעם נותנים את הדימוי הזה, לא נמצאתי, שהרכבת נוסעת, אפילו לדעתי טראמפ ישתמש בביטוי הזה, שהרכבת של טראמפ נוסעת, לא השתמשת על ישראל, אבל כרגע ישראל זה נראה, עוד פעם במהלכים האחרונים, שלא לוקחת בחשבון. זה גרוע מאוד לישראל, לדעתי, ברמת העתיד, אבל נקווה שזה ישתנה.
כן, כן, אני מסכימה שזה, כמו שאמרתי, זה משאיר איזה טעם לא, לא, לא ברור כזה, וצריך באמת לראות איך זה, איך זה, איך זה, איך זה, לאן זה ילך מכאן. רוצה לדבר מילה רגע על מערכת הבנקאית, דווקא בתור כלכלן של בנק. שני דברים. אחד, אנחנו רואים מספרים ביתרות, בנכסי הציבור, הנכסים הפיננסיים של הציבור, מספרים מדהימים, כמה הם גבוהים, ממש כל הזמן הולך ועולה. איפה אתה מסתכל על הפקטור הזה, כדי אולי להסביר כוח כלכלי, כדי להסביר את המצב של הצרכן?
אז תראי, אחד הדברים אפרופו שתומכים בצריכה הפרטית, זה הכמות הכסף שיש פה, אוקיי? כמות הכסף המצרפי, מצרף הכסף הרחב, בכלל המערכת הפיננסית, נתוני בנק ישראל, עלתה בשנה האחרונה במעל 7%, וזה בהחלט משהו שהוא פקטור שהוא רלוונטי לביקושים ולצריכה. דרך אגב, גם העליות בשווקים הפיננסיים מגדיל את אפקט העושר ומגדיל את הצריכה. אז כן, זה עוד עדות לכך שהמצב הכלכלי הבסיסי של הצרכנים פה בישראל הוא טוב. עוד פעם, אני מסייג את זה ואני אומר, יש כאן אי שוויון גדול בישראל לצערנו.
למרות שדרך אגב ראיתי נתונים שהוא יחסית לעצמו, יחסית למדינות ה-OECD, השתפר.
אולי השתפר, אבל אנחנו עדיין, אי שוויון פה גבוה, אוקיי? לא צריך מדדים כלכליים כדי לדעת, להסתכל ברחוב ולראות מה קורה.
כן.
אז מצד אחד המצב של הציבור טוב פה ברמת החסכונות, שיעור חיסכון פרטי גבוה, אפקט עושר גבוה, דבר שתומך בצריכה הפרטית, מצוין, הכל טוב ויפה, צריך לקחת בחשבון שזה לא מתחלק באופן שווה, ויש כאן בעיות חברתיות משמעותיות, אפרופו מה שאמרתי גם קודם, ארוכות טווח בעיקר, גם עכשיו, אבל זה...
נכון, אני לא חושבת שזה בעיה, זו לא בעיה ישראלית, זאת אומרת, החוסר חלוקה זה משהו שאתה יודע, כל משבר אנחנו מרימים את הראש ורואים שהכיתוב גדל.
נכון. אבל אחד, אותנו מעניין יותר ישראל.
אין ספק. אוקיי?
ושתיים, לישראל גם יש את הבעיות הפנימיות שלה.
כן. אוקיי. מילה, אני רוצה שנדבר מילה על המערכת הבנקאית, וגם, אני אקשור את זה גם לבורסה, סך הכל הבורסה המקומית, אנחנו, אני תמיד מנסה להסביר לאנשים.
רגע, אני רק אעצור אותך כבר, אני לא יכול להגיד שום דבר שאתה יודע.
אנחנו לא, אני לא יכול לשאול שום דבר רגיש, והכל בסדר, אבל אתה מסתכל איפה נמצאת הבורסה המקומית. גם תל אביב 35 שבר C, גם תל אביב 125 שבר C. לא התכוונתי להבהיל, אבל רוצה להזכיר את המערכת הבנקאית, כי סקטור הפיננסים פה נותן בראש ב-2024-2025, גם הבנקים, גם חברות הביטוח, גם אשראי חוץ-בנקאי אגב, ושזה אפרופו מתכנס גם לכל הנושא של שירותים, אינפלציית שירותים, זאת אומרת, הדבר הזה, יש פה פעילות עסקית מאוד חזקה, כמובן תומכת בזה הריבית הגבוהה, שבינתיים ממשיכה, כי זה בסוף בבנקים מהות העסק, מרווח האשראי. עד כמה בעיניך, כמתבונן, כמי שמסתכל על המפה הכלכלית, אתה מסתכל על המחירים היום בבורסה, ואתה אומר, אוקיי, זה מתמחר את מה, את האחרי מלחמה, זה מתמחר את עכשיו, זה טוב מדי, זה...
טוב, אז דבר ראשון, אני לא אנליסט של מניות, אוקיי? אני לא אנליסט של אקוויטי, אז אני פחות מתעסק בתמחורים הכלכליים, ברמת המניות הספציפיות, יש אנליסטים שעושים את זה בצורה הרבה יותר טובה ממני. ככלל אני אגיד, אבל במראה יותר מקרו, דיברתי על המנוע של הכלכלה פה, המגזר העסקי. המגזר העסקי חזק פה, דיברתי על נתוני הצמיחה, דיברתי על הביקושים, לא בכדי, בסופו של דבר זה משתקף גם במערכת הבנקאית, גם בביטוח וגם בבורסה בכלל בישראל. להגיד עכשיו עם מחירים יקרים מאוד, ואני מאמין בשוק המניות לטווח הארוך, אוקיי? אני אמיתי לא יודע לתזמן את זה.
כן.
ולכן אני מאמין בהשקעות ארוכות טווח, זה הגישה שלי, אבל עוד פעם, אם הייתה כאן כלכלה חלשה וחשש למיתון וכדומה, הבורסה הייתה בהתאם. זה הולך היינו כן, יד ביד.
כן, אני מסכימה. טוב, בוא נטוס לאמריקה?
יאללה.
יאללה. המטוס של טראמפ. טוב, אז בוא נתחיל לדבר רגע באמת על הנתונים הכלכליים, אוקיי? זאת אומרת, כדי לנסות לעשות סדר בתוך הרבה מאוד רעש, וגם כדי להתחבר אולי בצורה הגיונית, דיברנו קצת על בנק ישראל, קראנו קצת את הפד, באמת, כשהפד מסתכל על הכלכלה, גם אחורה, אבל גם קדימה, מה הוא רואה היום?
אז תראי, כרגע הסתברות למיתון של החזאים בבלומברג, למרות שזה לא מתעדכן כל הזמן, זה באזור 40%. אם את זוכרת, בתחילת אפריל שהתחיל כל הבלגן, אז ההסתברויות, היו כמה בנקים גדולים בעולם שאומרו, הסתברות, הנה ארצות הברית נכנסת למיתון, נכנסת למיתון. בפועל, אני מזכיר לך, 2022-2023, ההסתברות למיתון הממוצעת בזמנו, אוקיי, שחזאים בארצות הברית, 70%. מה קרה בפועל? הכלכלה האמריקאית צמחה מאוד יפה, 2022-2023-2024. אחת הסיבות היא שהכלכלה האמריקאית צמחה יפה אז, תכף אני אקשר את זה גם להיום, זה העובדה שהריבית אומנם עלתה בחדות, אבל הריבית לוקח זמן להשפיע. במיוחד בארצות הברית. כל עוד זה לא שובר משהו בשווקים או בכלכלה. תראי, בישראל כשהריבית עולה, אז בזמנים נורמליים, איך פעד מהדורות החדשות נפתחות? בשקף כמה המשכנתה עלתה.
כן.
אם אנחנו נצרן לא בזמנים נורמליים, אז לא מדברים על זה, פחות מדברים על זה.
כן.
אבל בארצות הברית זה לא ככה, בארצות הברית רוב המשכנתאות שם, רוב ההלוואות של העסקים זה בריבית קבועה, זאת אומרת, הריבית עולה, היא לא משפיעה ישר על הצרכן, ישר על העסקים, היא כן משפיעה, היא כן תוקעת את שוק הדיור לדוגמה שם, כי היא הרבה פחות שווה עכשיו למכור את הדירה, ולקחת משכנתה חדשה בריבית הרבה יותר גבוהה.
כן.
אבל כל עוד משהו לא נשבר, הכלכלה עדיין בסדר, זאת אומרת, יש את השווקים הפיננסיים שמגיבים מאוד מהר, שנינו מכירים את זה טוב, ויש את הכלכלה שהיא לרוב מגיבה הרבה יותר לאט, ובצורה יותר סדורה. תוסיפי לזה את העובדה ששוק העבודה בארצות הברית היה מאוד מאוד חם בשנים האלה, אוקיי? שכר עלה, מה שגרם לעלייה באינפלציה, אבל תמך בצמיחה, ולכן תראי שהכלכלה האמריקאית צמחה יפה ב-2022, 2023, 2024, ש-70%, שוב אני מזכיר, צפו מיתון.
כן.
לכן צריך להיזהר עם
תחזיות. גם זה אלה שב-23 אמרו שהשוק ב-23 במחצית הראשונה,
כן.
אפרופו המיתון, ירד בעוד...
כן, אז אני צריך להיזהר עם את התחזיות.
כן.
עכשיו 2025 התחילה אומנם בהתכווצות של הכלכלה האמריקאית, מי שראה בנתונת אוצר, אבל זו התכווצות טכנית. למה התכווצות טכנית? כי פשוט יבואנים הקדימו הרבה את היבוש לסחורות לפני העלאת המכסים, וטכנית זה מוריד את הנתוני צמיחה, כי הצמיחה בגדול זה צריכה פרטית פלוס צריכה ציבורית פלוס השקעות פלוס ייצוא, פחות יבוא. ואם היבוא גדל, אז טכנית זה מוריד את הצמיחה. בפועל שרואים את הביקושים המקומיים, כמו שפאול, יושב ראש הפד אמר, הצמיחה הייתה סבבה ברבעון הראשון, כאילו, הצמיחה הייתה בסדר גמור, לא מדהימה, אבל בסדר גמור. סקרה ציפיות עוד פעם, אתה לא יודע מה הם מסתכלים, מדדי אמון הצרכנים, חלקם ברמות שפל כמעט היסטוריות, אבל גם זה צריך להיזהר, חלק מזה זה פוליטי, אוקיי? כן. וזה אין, לא נותן אינדיקציה טובה לגבי הצריכה הפרטית, כמו שאמרתי שהיא עדיין בסדר.
גם יש שם בתוך הסקר רכיבים, חוץ מהעובדה שזה מאוד פוליטי,
כן.
יש גם הרבה רכיבים בתוך, לא הרבה, אבל יש את הרכיב אינפלציה, מה אתה מצפה,
נכון.
שיקרה למחירים, שחלק מזה, שבגלל שמצפים לעליית מחירים, אז בעצם זה מוריד את הסנטימנט גם
נכון,
לצרוך.
נכון, ו... יש סקרים אחרים שהם טיפה יותר טובים, בדיוק מצביעים על התמתנות בצמיחת הכלכלה.
סקר העסקים הקטנים גם מתמתן.
נכון.
לא בצורה...
או ISM, שזה מדד מנהלי הרכש, שדווקא עלה באפריל. עדיין מצביע על התמתנות של הצמיחה, אבל לא כניסה למיתון. הנתונים דה פקטו, תכלס, נתוני התעסוקה, לדוגמה, הם עדיין אפריל היו בסדר גמור, נתונים טובים, קצב גיוס ממוצע של 150 אלף מועסקים מדי חודש בחודשים האחרונים. זאת אומרת, מצב הכלכלה האמריקאית כרגע בסדר, שוק התעסוקה התקרר אומנם מאוד מהרמות שהיה מאוד מאוד חם, מאוד רותח, אפשר להגיד, ב-2022-2023, מה שהוביל לעלייה חדה בשכר הממוצע, מה שגלש לאינפלציה, מה שהוביל לעלייה בריבית, אז כרגע השוק התקרר, השוק כרגע בגדול נמצא בתעסוקה מלאה, ותעסוקה מלאה זה אומר שאין נחצה שכר יותר מדי, אבל גם אין גלי פיתורים מהצד השני.
איך אתה רואה את התוכנית ההתייעלות בהקשר רגע של שוק התעסוקה של המשרד להתייעלות ממשלתית? אני מודה שאני ציפיתי בשלב הזה לראות את זה יותר בנתונים, ולא רואים, יש כל מיני הסברים לזה, כל מיני התנגדויות בבתי משפט, תהליכים ארוכים, אבל אתה לוקח את זה בחשבון נניח קדימה, אתה חושב שזה יעשה משהו, וגם דרך אגב, אני אוסיף, גם בהקשר של השינוי מדיניות ההגירה, בסוף הרבה מאוד משרות שנוצרו שנה שעברה, היו משרות שהיו קשורות קשר ישיר למדיניות ההגירה החיובית, ועכשיו זה יתהפך, אז מתי לדעתך יראו את זה בשוק התעסוקה? כי הגיוני לצפות שיראו את זה.
כן, אבל לגבי כל הדודג', חשוב להדגיש את זה על עובדי הממשל הפדרלי ולא למגזר הציבורי. כלל המגזר הציבורי בארצות הברית, שזה הרוב, את יודעת, משרות במדינות מקומיות וכדומה.
כן.
כלל המגזר הציבורי גייס מדי חודש בשנה, שנתיים האחרונות, בערך 40 אלף משרות נטו כל חודש. אז הדבר הזה, כן, יש צפי שזה יתמתן, אבל לאו דווקא יתכווץ, אוקיי? כי עוד פעם, הדודג' עם כל הבעיות שאמרת כאן כרגע, אוקיי? זה עדיין רק לעובדי המגזר הפדרלי, ובראייה של כלל הכלכלה האמריקאית, אומנם עושה רעש, אבל זה לא כזה מהותי כדי שישנה את התמונה לגמרי בנתוני התעסוקה. לגבי...
גם, גם ברגע שהיא תמיד את הגירה, אז גם ברמת נכון. הסטייטס זה אמור להשפיע.
נכון, אבל כרגע עוד פעם, אנחנו לא רואים את זה בנתונים, דווקא רואים עלייה אפילו בשיעור ההשתתפות קצת, אז לא רואים את זה בנתונים. דרך אגב, גם בממשל טראמפ הראשון, בתקופה הראשונה, אז ראינו דווקא עלייה קצת בשיעור ההשתתפות בעבודה, זאת אומרת שיותר אנשים חיפשו עבודה, זה כשאת מוציאה מאגרים אז לכאורה את אמורה לראות ירידה בשיעור ההשתתפות, אבל עוד פעם, כרגע לא רואים את זה, אבל כן, שזה, זה משהו שהוא בהחלט צריך לשים לב אליו, לעקוב אחרי זה.
מודי'ס הורידו דירוג לארצות הברית, אחרי יום השחרור של טראמפ,
כן.
שבסופו של דבר עשה הרבה מאוד רעש בשוק, אנחנו לא יכולים לסכם אותו ולהגיד לאן זה הולך, כי אנחנו לא יכולים לדעת, אבל בעיקרון גם ברמת כל המדינות בלי סין, יש כרגע איזושהי הפוגה, אגב, השבוע סקוט בסנט אמר שמדינות שלא ייקחו ברצינות את המסע ומתן, יחזירו להם את המחסים של השני באפריל,
כן.
ולפני שבועיים פחות או יותר, גם הוסיפו גם את סין לתוך תקופת ההפוגה, בעצם לעצירה ל-90 יום לטובת מסע ומתן, אבל זה לא שהורידו את המחסים, בסוף המחסים עדיין פשוט לא מופרעים,
כן.
אבל זה לפחות 10%, בחלק מהמקומות גם יותר, בסין זה יותר, יותר. איך אתה רואה את ההשפעה של הדבר הזה, על, 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 על הכלכלה האמריקאית.
של המחסים.
כן, של המחסים.
תראי, רואים לזה, דבר ראשון, השוק נרגע, כי טראמפ אמר, והממשל בא ואמר, אוקיי, אנחנו הולכים להוריד את המחסים, והם לא יהיו באמת ברמות הדרסטיות, שלכאורה זה היה נראה בהתחלה ביום השחרור, שהשוק נפל על הסיפור הזה. בסופו של דבר, אוקיי, זה בטווח הקצר לפחות, מביא לעלייה באינפלציה בארצות הברית. הנה וולמרט. וולמרט אמרה בסוף שבוע, תקשיבו, לקראת סוף מאי, תחילת יוני, אנחנו הולכים לעלות מחירים. למה? כי המרווחים שלנו נמוכים. אנחנו לא יכולים לספוג את עליית המחסים הזאת, את הכל, אז אולי חלק נספוג, אבל חלק אנחנו נצטרך לגלגל לצרכן. עליית אינפלציית המוצרים המיובאים בארצות הברית, שהיא הייתה מאוד נמוכה בשנתיים האחרונות, וזה מה שבעיקר מיתן את האינפלציה בארצות הברית, אז זה הולך לעלות. אפרופו וולמרט. הסיפור הוא לא עכשיו, זאת אומרת, ובגלל זה גם הפד גם מעכב את הורדות הריבית שלו, אבל הסיפור המרכזי בהבנה של כל הסיטואציה, היא לא מה קורה עכשיו, אלא מה יקרה בעוד שנה, שנתיים, שלוש. וכאן השאלה, האם כתוצאה ממדיניות המחסים, באמת ההיצע המצרפי שפוקש את הביקוש המצרפי בארצות הברית ייפגע, כי אם יפסיקו לייצר מכוניות מחול, וירצו שכל המכוניות שיצרכו בארצות הברית ייצרו בארצות הברית, אז הדבר הזה יוביל עליית מחירים מתמשכת. כי לבנות מפעל רחבים לוקח זמן, זה לא שאופה, רק החלטתי לבנות מפעל, אז הנה יש לי את המפעל פה. ויש עקומת ביקוש, ויש עקומת היצע, אוקיי? ואם ההיצע המצרפי, עקומת היצע זזה שמאלה, כלומר, ההיצע נפגע, אז זה החשש של הפד, יוביל לעליית מחירים מתמשכת. אני מקווה שזה בסופו של דבר לא יהיה ככה, אוקיי? בסופו של דבר כנראה שכן אנחנו נגיע לסוג של מדיניות מחסים מצד אחד, מצד שני הסכמי סחר, מצד השני, שאמורים גם לשפר את המצב של הכלכלה האמריקאית. אני מקווה שככה זה ייגמר, אבל אין ספק שזה בטווח הקצר, פחות משהו אינפלציוני.
אם היית צריך להסביר את ההיגיון הכלכלי של טראמפ מאחורי הדבר הזה, איך היית מסביר?
אז אני חושב שהחלק בטקטיקה של המסע ומתן שלו זה ללכת לצורה קיצונית, ואחרי זה לבוא ולהתפשר למה שהוא רצה מלכתחילה כנראה. שתיים, הוא רוצה לשפר את המצב של עובדי הצווארון הכחול, או בכלל את הייצור בארצות הברית, להיות פחות תלוי בשרשרות ההספקה הגלובלית שיש בזה היגיון. מצד שני, שוב, אנחנו נחזור לשאלה הקודמת על התעסוקה, אנחנו בתעסוקה מלאה בארצות הברית כרגע, ואתה רוצה לגרש בגרים, ואתה רוצה מצד שני, לכאורה, להזיז את כל המפעלים לייצור בגדים מווייטנאם ומסין לארצות הברית. מי אתה רוצה שיעשה לך את זה בארצות הברית? אין מספיק עובדים לעשות את זה. אז בזה אין היגיון.
כן.
ואני חושב שגם הוא מבין את זה, גם שאין בזה היגיון.
כן, זה חלק מהעיזים
כן,
שמוציאים בסוף מהסל.
כן.
מה לגבי מקומו של הדולר? זאת אומרת, לפעמים אתה מסתכל על הסיטואציה, ואתה אומר, טוב, כל האירוע הזה, בסופו של דבר אתה מסתכל, אתה אומר, טראמפ רוצה דולר יותר חלש, והסינים לא מפסיקים להחליש את המטבע שלהם, כדי לגרום לייצוא שלהם להיות אטרקטיבי.
כן.
ואם הסינים יחלישו פחות, אוקיי, ויצליחו למצוא איזשהו שיווי משקל, במלחמת המטבעות הזו, שכביכול האמריקאים מפסידים בה, בגלל מיקומם בתוך הכלכלה הגלובלית, וכי זה מטבע רזרבה וכו' וכו', וכי הטכנולוגיה שם, וכסף הנכנס פנימה. ואם היה אפשר לסדר את זה, אז לא היה צריך מחסים. זאת אומרת, המחסים הם העונש, כי הוא לא מצליח לסדר את זה.
כן, אבל מצד שני, דולר חלש זה גם אומר שנגיד, בוא נסתכל מה קרה מתחילת אפריל. אוקיי, תחילת אפריל היה את יום השחרור, מניות ירדו, צעות בהתחלה ירדו, אחרי זה המניות זינקו בחזרה, בגלל כל השעה של המחסים. הדולר מאוד מאוד דחלש, אבל הדולר לא התאושש. זאת אומרת, הדולר עדיין ברמה של בערך 3-4% מתחת לרמה של טרום יום השחרור. תוף נגיד עוד איזה מילה לגבי זה. צעות האגח, כן. פרצה ברית, עולות. דרך אגב, זה הדבר שלדעתי בא ולקחת ממשל טראמפ צעד אחורה, כי ברגע שהם ראו שצעות האגח עולות, וגם השווקים יורדים, זה קטסטרופה מבחינתם. כי צעות האגח עולות, זה אומר שהם צריכים למחזר את החוב שלהם העצום כרגע בריביות הרבה יותר גבוהות. עכשיו, דולר חלש זה אומר פחות סנטימנט טוב לכלכלה האמריקאית, וזה גם בין יתר בעלי תצורות, וזה גם פחות טוב לכלכלה. זאת אומרת, לא יודעת כמה דולר חלש בבחינה הזאת, יש לזה יתרונות ברמת הייצור, שזה חסרונות אחרים, אבל... אני, כל הסיפור הזה של הדולר החלש, זה נובע בין היתר מהמגמה של הסטת כספים בחזרה, עוד פעם, לא יודע, אפשר להגיד הסטה משמעות דרסטית, אבל כן, אם בעשור שתיים האחרונים כמעט ולא השקיעו באירופה, גם תחשבי, גם קנות הפנסיה בישראל, בעיקר כסף בחול, זרם בעיקר לארצות הברית, אז עכשיו יותר ויותר כסף זורם גם לאירופה.
כי אנחנו באירופה, עכשיו בטרייד הגלובלי.
כן, בדיוק. הטרייד הגלובלי זה בין היתר אומר גם שכסף יוצא קצת בארצות הברית או שלא יוצא, אפילו זורם גם למקומות אחרים. כי באירופה גם עוברת שינויים טקטוניים, דרך אגב, בין היתר גם בגלל טראמפ, אבל מגדילים בצורה דרסטית את הוצאות הביטחון שם בגרמניה, את הוצאות על תשתיות, ההשקעה בתשתיות וכדומה. וזה אחד הדברים שגם כן החלישו את האירו, את הדולר, סלש חזקו את האירו.
אגב, דולר... זאת אומרת, הסיפור, אני מתעקשת רגע על הסיפור של הדולר, כי בסופו של דבר הוא גם משפיע על הסינים. הרי אם הסינים, המטבע שלהם יהיה חזק יותר, אז גם הצרכן הסיני יכול אולי לפתח התנהגויות שבמובן מסוים הממשל הסיני כאילו רוצה, אבל המטבע מאוד חלש, אז סבבה, אז אתם, אז מייצרים אצלכם ואתם מייצאים, אבל בסוף ה...
כן, אני חושב שגם לממשל הסיני, מהבחינה הזאת יש אינטרס, כי הוא רוצה לחזק מאוד את הצריכה הפרטית, הוא מנסה לעשות את זה הרבה מאוד זמן, לחזק את הצריכה הפרטית, לא כל כך מצליח לו שם, את האמת.
אז נגעתי קודם בהורדת הדירוג, ואני רוצה שנחזור לזה, וגם אתה הזכרת את עניין של תשואות אגרות החוב העולות. במובן מסוים, הרי אנחנו תמיד יכולים לתת בדיעבד הסברים, אבל באמת מה שראינו בתקופה האחרונה, מאז הירידות של יום השחרור, ששוק המניות חזר מהן, ושוק האג"ח לא, ראינו בהתחלה את התגובה, וגם הדולר לא, נכון? ראינו בהתחלה את התגובה, שאולי כולנו ציפינו לה, שאם יהיה סל-אוף בשוק המניות, אז יהיה מה שנקרא fly to safety, ומשקיעים ילכו לאג"ח ממשלת ארצות הברית, ונראה את התשואות יורדות, גם יהיה בתוך זה ציפיות של המשקיעים, שאפרופו זינוק של ההסתברות למיתון, המשקיעים גם הולכים לנכס הבטוח, וגם התשואות יורדות, תשואות הגלומות, הריביות הסחירות שגלומות בעקום, בגלל שמצפים גם שהפד יוריד יותר פעמים את הריבית, ובאמת הגענו בסי לדעתי ל-4-5 הפחתות ריבית מגולמות באותה במהלך אפריל, ואז ראינו באמת, הנקודה הזו של, ראינו סיבוב, זאת אומרת, תשואת אג"ח ארצות הברית ל-10 שנים הגיעה לדעתי כבר ל-3.88, ועשתה סיבוב בעצם שחלקו הוסבר באותן קרנות פנסיה באירופה, יושב מנהל הקרן, אומר, תראו, השקענו המון כסף בארצות הברית בשנים האחרונות, זה נראה שזה קצת פחות מעניין, אולי פחות בולט כהמקום אם שיעשה תשואה עודפת, בואו נחזיר קצת לאירופה, בדיוק עם ההשקעות החדשות באירופה, והרחבות הפיסקליות וכולי, ובאמת נהיה כזה טרייד גלובלי, שעכשיו לא צריכה כארצות הברית, וזה לבד יכול להסביר את ההתחזקות של היורו, ואת ההחלשה של הדולר, וגם להסביר באמת את עליית התשואות, מפשוט מכירה של הנכס, אותו נכס שאנחנו מחשיבים כנכס הבטוח בעולם, שאליו בורחים, אבל הנה אנחנו רואים, ששוק המניות בארצות הברית תיקן, אמנם לא כל המניות, הרבה זה באמת ענקיות הטק, וצועות אגרות החוב הארוכות גבוהות, וזה סופר סופר בעייתי עבור הממשל.
נכון, דרך אגב, הצועות הן גבוהות כרגע משתי סיבות. אחד, פרמת הסיכון של ארצות הברית עלתה. אוקיי, אנחנו איך אני יודע את זה בצורה הכי בסיסית. יש את הקום הריביות בארצות הברית, הסופר שנסחר. אז הסופר ל-10 שנים נסחר בצורה של בערך 0.5%, 0.6, מתחת לטרז'רי ל-10 שנים. אוקיי, זאת אומרת, זה האסט סוופ נקרא. זאת אומרת, יש כאן פרמיה של 60.6% לשנה, למי שמחזיק את האג"ח של החוב האמריקאי. עכשיו רואים שהפרמיה הזאת עלתה בתקופה האחרונה. היא עלתה בין היתר בגלל המדינות של הממשל עכשיו, קצת חוסר ודאות, ובין היתר בעיקר בגלל החובות העתידיים, או החובות כבר עכשיו, בעובדה שצריך למחזר חוב בהיקפים גדולים מאוד.
יש פה 30% מהחוב למחזר, נכון. כאילו הזינוק של החובות של הקורונה,
כן,
בעצם
כן.
מגיע עכשיו לגלגול.
וצריכים למחזר את זה, וכרגע בריביות מאוד גבוהות. בגלל זה הממשל מאוד רוצה, ושר האוצר שם וטראמפ כל מיני דיברו על זה, שהם רוצים להוריד את הצורות, כי הם רוצים למחזר את זה בריביות נמוכות יותר. סיבה שנייה שהצורות, שזה דרך אגב מה שגרם לטראמפ לסגת, כי הוא בעצם ראה את לדעתי, ולשר האוצר, הם ראו את העלייה החדה בצורות, ואמרו, טוב, בוא נרגיע את השוק, מה שנקרא, בוא נשאו את המכסים בין היתר. עכשיו הצעות חזרו עוד פעם לרמה של 4.5%, כעדיין יש את כל הנושא של החוב האמריקאי, ושתיים, גם אם הכלכלה האמריקאית לא נכנסת למיתון, אז גם אין צורך להוריד את הריבית מהר, ואם אין צורך להוריד את הריבית מהר, אז גם הצורות לא צריכות לרדת מהר. כרגע השוק מגלם רק שתי הורדות ריבית ב-2025.
ואתה יודע, בחוקי המקרו, שמופרים כל הזמן, ריביות כל כך גבוהות, תשואות אג"ח כל כך גבוהות, בעקום הארוך, לא ממש מסתדרות עם שוק מניות שמסתובב סביב רמות גבוהות.
נכון, אלא אם כן, יש לך שוק המניות הזה עולה, בין יותר בגלל זרימת כספים, אבל לא רק, בין יותר בגלל שהן חברות מאוד צמיחה, מאוד מאוד גבוהה, ובגדול את צודקת, עוד פעם, תלוי, אבל חברות צמיחה, חברות ערך וכדומה, כן.
וזה משהו שאתה חושב שצריך להטריד את המשקיעים? זאת אומרת...
אני חושב שאם הצעות ימשיכו לעלות, זה יכול להטריד יותר את המשקיעים. אם הצעות ימשיכו לעלות ברמה הזאת.
בסוף הם מסתכלים על השנתיים האחרונות, יש שם מטוטלת כזאת, זאת אומרת, היינו כבר פעמיים באזור ה-3.37, חזרנו פעמיים לאזור ה-4.5.
אם הצעות ימשיכו לעלות שם לכיוון ה-5%, אז צריך להטריד את המשקיעים.
יהיה מאוד קשה לשוק המניות להמשיך להתעלם.
אני מאמין שכן, לפחות בטווח הקצר.
הורדת הדירוג בארצות הברית לדעתך השפיעה?
ראינו שלו.
כן.
לא, דירוג כבר עד לפני זה, בסך הכל ישרה קו. ראינו, את פול פתחת
בירידות. זה חתיכת אישור קו, זה הראשונה כן, הורידה לפני זה עשור.
הצעות עלו, אחרי הצעות ירדו על זה, אבל בגדול, כן, לא השפיע כמעט.
אבל זו אותה אמירה חוזרת בסוף, של יש חוב כן, גדול.
בדיוק. זה בעיה, צודקים בגדול, אבל זה לא משהו חדש.
גם אתה יודע, במובן מסוים, האג"ח של ארצות הברית, הוא עדיין הנכס הכי בטוח בעולם, כן. מבחינת המשקיעים. אז איפשהו קצת מצחיק, מורידים לו דירוג, אבל הוא עדיין האסט שמתייחסים אליו כנכס הנכס הבטוח.
כן, דרך אגב לא צריך לזלזל בו, דחת הדירוג, פשוט אני אומר שזה כבר היה מגולם, סוג של מגולם בשווקים, זה לא היה משהו שפתיע.
כן, כן. מבחינת נתוני אינפלציה, ראינו בתקופה האחרונה, גם CPI, גם ה-PPI של היצרן, מתמתנים סך הכל. משכנע אותך, צריך לא תתלפן משהו.
נגיד לך מה הבעיה, למה שהוא כמעט ולא הגיב לזה? כי ה-CPI וה-PPI התמתנו כבר 3 חודשים ברציפות בגדול, אבל איפה רואים בעיקר את התמתנות? באינפלציית הסחורות, במוצרים המיובאים, ובאינפלציית השירותים היא עדיין גבוהה. עכשיו, יחסית, התמתנה גם כן, אבל היא עדיין גבוהה. והחשש הגדול הוא, אפרופו וולמרט, מה שאמרנו קודם, והמחסים וכל הדברים, שאינפלציית הסחורות תחזור ותאיץ, וכל הרבה מאוד מדדים מקדימים מצביעים על זה, ולכן השוק אומר, אוקיי, זה היה לפני המחסים, אבל עכשיו בוא נראה את ההשפעה של המחסים, והיא תוביל לעלייה מחודשת באינפלציית הסחורות, ואינפלציית השירותים עדיין גבוהה. אם היה מצב שבו אינפלציית השירותים, הרכב של המדד, אינפלציית השירותים מתונה, ואינפלציית הסחורות כבר גבוהה, אז השווקים היו מגיבים לזה הרבה יותר בחיוב לדעתי.
כן. אגב, אתה מתחבר לטרייד הגלובלי? כי אתה יודע, הרבה פעמים זה...
The כאילו... end of fierce exceptionalism?
מה? לא עכשיו בלי ארצות הברית, לא צריך כאילו ללכת קיצוני, אבל...
אני מתחבר לזה שצריך יותר להשקיע באירופה, כן, לא צריך להיות קיצון ולא להשקיע באירופה בכלל, כמו שהיה עד לא מזמן, כי אירופה וגרמניה בפרט עוברת שינויים חיוביים, אני חושב, ברמת הכלכלה.
תסביר.
טראמפ בא ואמר להם, חברים, אי אפשר להמשיך כך שאתם לא משקיעים כמעט הוצאות ביטחון, שהבעיה שלכם זה רוסיה ולא הבעיה שלי. והם התעוררו על החיים שלהם והבינו שהם לא יכולים לסמוך על בעלת הברית הכי גדולה שלהם, ארצות הברית, מאז מלחמת העולם השנייה, ברמת הביטחון, הם חייבים גם להשקיע יותר, ותכל'ס זה טוב לכלכלה שלהם, טוב לביטחון בכלל באירופה. וגם ברמת, הם השקיעו אז 400 מיליארד אירו, הכריזו על זה, השקעה של 400 מיליארד אירו בהוצאות ביטחון למשך עשור. ועוד 500 מיליארד אירו להשקעה בתשתיות בגרמניה במשך עשור. אוקיי, אז זה פשוט טוב, כי עד עכשיו גרמניה, שלה יש חוב נמוך יחסית, היא כל הזמן הייתה נקטה במדינות של אפס גירעון, היא לא הייתה מוכנה לגירעון בכלל, שזה מדהים שבהינתן מה שקורה בארצות הברית, בישראל ובכלל בעולם. ועכשיו היה על זה בחירות אפילו.
כן.
הבחירות האחרונות היה על זה שהם רצו טיפה להגדיל את הגירעון ולא הסכימו.
לפרוץ את התקרה.
כן. אז עכשיו בא הקנצלר החדש ואומר, טוב, הבנו, כאילו, אנחנו, יש לנו חובות נמוכים, חייבים להשקיע גם לכלכלה וגם לביטחון שלנו.
זאת אומרת, אתה לא מוטרד מזה שבסופו של דבר כל התוכניות האלה יהיו ממומנות מחוב.
בגרמניה ממש לא.
ובשאר הגוש?
שאר הגוש יותר בעייתי בהחלט, אבל בגרמניה, ביחס חוב תוצאה שלה, ממש הגיעות, לא צריך להיות מוטרדים.
טוב, אז אנחנו, נראה לי נסיים פה. כיף שבאת.
תודה לך.
אז תודה רבה.
כיף להיות פה.
תודה רבה לכם, המאזינים ומאזינות, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.